שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
שלום שלום, ערב טוב, שבוע נפלא, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים הנהדרים שלנו. רב מנדי אור, רב אורי כהן, מתחילים. מהו הרגע הגדול ביותר בחיים? מהו הרגע ששווה לחיות בשבילו חיים שלמים? מהו רגע משמעותי? לפעמים אדם שואל את עצמו, עשיתי משהו חשוב בחיים? עשיתי משהו משמעותי בחיים? אני משמעותי למישהו, למשהו? צריך אותי? עשיתי פעם איזשהו מעשה שראוי לציון? מהו מעשה ראוי לציון? נשאל את השאלה בסגנון אחר, מהו בעצם מעשה שמזכה אותנו בגן עדן, בעולם הבא? אנחנו רוצים לזכות בגן עדן בעולם הזה, כמובן גם בעולם ההוא, לטוב הגדול ביותר, בתקווה שכולנו כבר נזכה לביאת המשיח ולתחיית המתים, ולא נצטרך לדבר על העולם ההוא. אבל בוודאי שיש אצל יהודי שאיפה להגיע לעולם שכולו טוב כדי לעשות את רצון השם, להיות ראוי. והשאלה היא, מה מכניס אותנו לשם? מה הקריטריון? איזה מעשה הוא באמת ראוי לפני הקדוש ברוך הוא, לפני בדין של מעלה, שנחשב לכזה ששווה לחיות בשבילו חיים שלמים, שכזה שמזכה את החיים כולם? אנחנו רוצים היום לדבר על נקודה נפלאה, נקודה פשוטה, נקודה מיוחדת במינה, ששייכת לכל אחד ואחת מאיתנו. נקודה גדולה וקטנה, כי היא עומדת לפתחו של כל אחד מאיתנו, ואנחנו לא מספיק מעריכים אותה, לא מספיק שמים לב אליה, לא מספיק מציינים אותה. אנחנו רוצים לדבר על האפשרות של כל אחד וכל אחת להיות צדיק. כן, לא התבלבלנו. התואר הגדול ביותר שקיים, אנחנו רוצים לומר שלכל אחד ואחת מאיתנו יש רגעים שהוא יכול להיות צדיק. ובכל העולמות מצפים לראות האם נעמוד בניסיון הזה ונהיה בבחינת צדיק, וצריכים לדעת ולהיות מוכנים ולקבל את הניסיון הזה ואדרבה להצטיין ולהצליח בו. המשנה במסכת סנהדרין מטילה פצצה, ממש פצצה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אומרת המשנה, האמת היא שכל ישראל יגיעו, יש להם חלק, מקבלים חלק בעולם הבא. כן, יש שם כמובן שני פירושים, האם הכוונה לעולם הבא בעולם ההוא, או לעולם הבא בעולם הזה, לתחיית המתים, שזה הייעוד הסופי. לפי המחשבה היהודית, אני מאמין בתחיית המתים, כולנו עתידים לחזור לכאן. כך אנחנו מאחלים לאדם שלצערנו צריכים להיפרד ממנו, שתעמוד לגורלך לקץ הימין. אנחנו מאחלים ליהודי שנשמתו תחזור חזרה לעולם הזה, כמו שהגמרא מעריכה בכמה מקומות, מכאן לתחיית המתים מן התורה. אומרת המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל יהודי עתיד לחזור לכאן. לא משנה מה הייתה רמתו הרוחנית, כמה הוא למד, כמה הוא קיים, הוא יחזור. למה? שנאמר, פסוק, אומר הנביא, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. כולם ירשו ארץ, כולם ירשו מקום, חלק ונחלה, בעולם הנצחי. אבל איך הפכנו להיות צדיקים? אנחנו יודעים את דברי רבי שמעון בר יוחאי שאמר, ראיתי בני עלייה מועטים, עם שניים אני ובני, עם אחד זה אני. אז ראיתי בדורו של רשב"י, עם כל גדולי עולם, 10 הרוגי מלכות שהיו קצת לפניו, אבל גדולי עולם, תלמידי רבי עקיבא, כולם לא היו ראויים להיות בני עלייה. ופה באה המשנה ואומרת, ועמך כולם צדיקים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה פשט בזה? זאת אומרת שלכל אחד יש שייכות לצדיק. כמובן, גם אם אנחנו לא נהיה צדיקים גמורים כרשב"י, לא נהיה בני עלייה מושלמים כרשב"י, אבל יש לנו איזושהי אפשרות לעלות בעלייה הזו, לטפס בעלייה הזו. ולזה אנחנו רוצים היום להקדיש את השיעור לנקודה מיוחדת במינה. רגע כזה שלפעמים הוא דווקא מייאש ומבלבל ומטריד, והאמת היא שזה הרגע של החיים. זה הרגע שמכניס אותנו לדרגת צדיקים, וכמו שאמרנו, מזכה אותנו לכל הטוב, בעולם ההוא, אבל לא פחות חשוב, בעולם הזה לאורך ימים ושנים טובות. בחצי השני של פרק י' בתניה, איפה שאנחנו אוחזים, ובשליש השלישי, בשליש האחרון של פרק י' בתניה, רבינו הזקן מפתח הגדרה חדשה במובן צדיק, וההגדרה הזו היופי בה, שהיא בבסיסה שווה לכל נפש. לכל אחד מאיתנו יכול להיות רגע אחד כזה. אם לא חיים שלמים, אז רגע אחד כזה. בשיעור הקודם דיברנו על ההגדרה הראשונה של הצדיק, וזו הייתה באמת הגדרה גדולה ש... צריכים להתאמץ מאוד מאוד, אם בכלל, אם אפשר לגעת, באפס קצהו. הצדיק, הוא אמר, הוא מי שכבש גם את הרע. הצדיק הוא זה שהטוב שלו נשפח לחלל השמאלי שבלב, וכובש גם את הרע. גם היצר הרע שלו כבר רוצה טוב, כבר רוצה אלוקות, אין לו אינטרסים אחרים. זאת באמת הגדרה שהיא, צריכים להיוולד בשבילה. לא כל אדם זוכה להיות צדיק, לא כל אדם זוכה לכבוש את הרע. בשליש השני, בשיעור היום אנחנו נדבר על הגדרה נוספת שהוא נותן לצדיק, לבן עלייה, וכל אחד מאיתנו שייך קצת קצת, אפס קצהו ושמץ מינהו, איכשהו לטפס בעלייה הזו, ולזכות לרגע אחד או שניים בחיים, של להיות צדיק, רגע כזה שפותח בפנינו את כל השערים העליונים. בן עלייה, אומר רבינו הזקן, זה מי שהכוונות שלו הם למעלה. הכוונות שלו נעלות לשם שמיים. החיים שלו מוקדשים למטרה אחת, לשרת את הקדוש ברוך הוא. לא הוא עומד במרכז החיים שלו. אני והצרכים שלי והמקום שלי והמציאות שלי והנוכחות שלי. מה שעומד במרכז חייו זה רצון השם לשרת את הקדוש ברוך הוא. אם יהודי יעשה חשבון נפש, למה הוא מקיים מצווה? מה מניע אותי לקום בבוקר, לומר מודה אני, להתפלל, לברך, ללכת לבית הכנסת, לחזור מבית הכנסת, לקיים כל היום מצוות, לשמור את העיניים, לשמור את המחשבה, המון אתגרים, המון מחויבויות, להקפיד על כשרות. מה בעצם הסיבה שאני עושה את זה? כמובן מעל הכל, לשבת וללמוד תורה, ביום ובלילה, איש כפי יכולתו. מה גורם לנו? אנחנו הרי לא מקבלים משכורת מאף אחד, לא מקבלים על זה נקודות זיכוי. אז מה גורם לנו לעשות את כל המאמץ הרוחני הגדול הזה? אז יש כמובן כמה דרגות, אחת מעל השנייה. הקיום הפשוט ביותר, שהוא גם הקיום הנמוך ביותר, זה סתם, מתוך הרגל, מתוך מצוות אנשים מלומדה. זה מה שאבא שלי עשה, זה מה שסבא שלי עשה. זאת הקהילה שלי, פה אני מתכוון לחנך את הילדים שלי, פה אני מתכוון לחתן את הילדים שלי, וכאן ככה מתנהגים. אני לא חושב למה אני קם בבוקר ואומר מודה אני, ומברך שהכל נהיה בדברו, או כל ברכה אחרת. אני עושה את זה כי זה מה שהתרגלתי. יש אנשים שקמים בצורה מסוימת את הבוקר. אני הבוקר שלי נראה כך. זאת הדרגה הנמוכה ביותר. מצוות אנשים מלומדה, בלי כוונות. כמובן, אם נחפור בפנים, הרצון העמוק הוא לעשות את רצון השם. אבל בגלוי, מה שעומד בראש, אפילו לא חושבים, כי כך התרגלנו, וזה סדר היום. זאת הרמה הנמוכה ביותר. מעליה יש יהודי שכן מכוון וכן רוצה משהו, אבל הוא רוצה שכר. זכותו. מותר לקיים מצוות, הגמרא אומרת, המדרש אומר, שמי שנותן צדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. גם זו דרגה בצדיק. הוא נותן צדקה כי הוא רוצה לעשות עסקה עם הקדוש ברוך הוא. הוא ייתן לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. אז יש לו הסכם עם ריבונו של עולם. זאת גם דרגה בקיום המצוות. הוא כבר חושב, למה? הוא לא עושה מתוך הרגל, הוא לא עושה סתם. הוא עושה בשביל המשכורת. בעולם הזה, בעולם הבא. בסדר? זו דרגה. יש דרגה מעליה. ואצל רבים איתנו, זאת הדרגה הגבוהה מיותר, אם לא למדנו את הפרק הזה בתניה, אז הדרגה הגבוהה ביותר של יהודי בשביל מה? בשביל להסביע את הדבקות, את הצימאון לקדוש ברוך הוא. למה יהודי ניגש לגמרא? למה הוא מחבק את הספר? מה זאת אומרת למה? כי הוא ילד שמתגעגע לאבא. יש בתוכו נשמה שצמאה לעלות למעלה, האדם הוא חיה מחפשת משמעות, ואיך אני אסביע את הרצון שלי לקדוש ברוך הוא? אני לא יכול ללחוץ לו את היד, אני יכול אבל לקרוא את האיגרת שהוא שלח אליי. אז אני לוקח את המכתב שלו, ומנשק את המכתב שלו, ומחבק את המכתב שלו, ובוכה עם המכתב שלו, ושמח עם המכתב ממנו. לכאורה הדרגה הגבוהה ביותר בחיים, שמוכרת לנו, מה זה נקרא לימוד לשמה, לימוד לשם שמיים, קיום מצוות לשם שמיים? להסביע את הרצון, להסביע את התענוג, להסביע את הצימאון שקיים בטבעי לקדוש ברוך הוא. אבל כאן באדמור הזקן ומחדש דרגה גבוהה יותר, והיופי בדרגה הזו שהיא נקראת לפתחו של כל אחד מאיתנו, דווקא ברגעים הקשים המאתגרים בחיים, האמת היא שזה הרגע של החיים. זאת המשמעות של החיים, זאת הנקודה הנעלית והגבוהה ביותר בחיים. אומר אדמור הזקן, צדיק בן עלייה, ומי שהכוונות שלו הם למעלה מעלה. למה? לשרת את הקדוש ברוך הוא. הוא עבד. הוא לא קיים, והוא לא מחפש את עצמו, והוא לא מחפש למלא את עצמו. אני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני, אומרת המשנה. אומרת הגמרא, אני נבראתי לשמש את קוני. תשאל יהודי, למה אתה קם בבוקר ומברך? למה אתה קם בבוקר ונותן צדקה? למה אתה קם בבוקר ומתפלל? למה אתה קם בבוקר ונשאר בבית הכנסת ללמוד שיעור? מה פשט? זאת שליחותי עלי אדמות, לייצג את השכינה. אתם עדיי נאום השם. נועדתי, אני כמו החייל של משמר המלכה באנגליה. כשאתה מתקרב לארמון המלכה באנגליה, כל המקום הזה אומר הדר, כל המקום הזה אומר מלכות, כל המקום הזה אומר נוכחות השכינה. נוכחות המלכות. שכינה מלכות הדהרה, כן, מלכות הדרקיה, כן? השכינה עלי אדמות. נוכחות המלכות. אתה רואה את הפאר, אתה רואה את הקירות, אתה רואה את הפתחים, אתה רואה אם אתה נכנס פנימה, אתה רואה את הריהוט, אתה רואה את היופי. בטח אם אתה רואה את המלכה בעצמה, ואתה רואה את החיילים בחוץ, איך הם לבושים, איך הם הולכים, איך הם, הפנים הרציניות שלהם, איך שאי אפשר להסיט אותם, מהעבודה, מהתפקיד, מההליכה, מהצעידה, מכבוד המלכה. כל מהותם אומרת, אתם עידיה, אתם מעידים שיש פה משהו מיוחד. אתם מעידים שיש פה תופעה בלתי רגילה. מלכה, מלכות, משפחה חשובה, משפחה של הדר, של הצילות. זה תפקידו של היהודי. אתה שואל את היהודי, למה אתה מקיים מצווה? מה זאת אומרת למה? למה? כי הקדוש ברוך הוא בחר בי, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות העדות על מה שלמעלה מהטבע. אומר אדמור הזה, כן, מה הוא צדיק? צדיק הוא מי שזאת המשימה היחידה שלו בחיים. כל מה שהוא רואה את עצמו, זה כהשתקפות של השכינה. כבד. הוא התפקיד, הוא חייל בצבאות השם, יצאנו ממצרים, הכתירו אותנו כצבאות השם, בעצם היום הזה יצאו צבאות השם מארץ מצרים, זאת כל עבודתו על האדמות. אין לצדיק את השאלה איפה אני, מה הספקתי, כמה מכירים אותי, כמה אני מרוויח, איך אני אחתן את הילדים ביחס לאנשים אחרים? לא. באתי לעולם לשרת, ואת זה אני עושה בשמחה, בגאווה, בהרגשת עושר גדולה, בהרגשת שלמות גדולה, זה כל תפקיד, זה כל עניינו של הצדיק. היסוד הזה במהותו של הצדיק, שהצדיק הוא כזה שמוסר, שמרגיש משרת, למעשה קיים גם אצל כל אחד מאיתנו. כי לכל אחד מאיתנו יש רגע כזה שהכל נגמר לו. אין לו שום סיבה יותר לקיים מצווה. הוא לא מבין, הוא לא מזוהה, הוא לא במצב רוח, הוא לא באנרגיות, הוא כועס, הוא מריר, יש לו אולי חס ושלום אפילו טענות כלפי שמיים. ויחד עם זה הוא קם בבוקר ואומר, ריבונו של עולם, אתה הקובע, אתה המלך, אני עובד אצלך, לא אתה עובד אצלי. ברגע הזה יהודי הוא צדיק. מה שנראה לנו כמו הסוף, כמו הקיום הנמוך ביותר, האנוס ביותר, הכפוי ביותר, האמת היא שבמובן מסוים זה הקיום הנעלה ביותר, זה הרגע שמכניס יהודי לגן עדן בעולם הבא ובעולם הזה. זה הרגע שהופך יהודי לצדיק, לשלם. רגע אחד של מעשה לשם שמיים. מה שנראה לנו כל כך נמוך ושפל, למעשה יוצא מתוך דברי אדמור הזקן כאן, זה תכלית החיים. אולי כל החיים מכוונים אותנו לרגע כזה של התרוקנות, לרגע כזה של עיון, באלף, שכבר לא נותרת לנו שום סיבה. והסיבה היחידה שאנחנו עושים, העושה מאהבה. פשוט ריבונו של עולם, כי זה מה שאתה רוצה. ואני העבד שלך. אני לא מתבייש לבוא ולהגיד, באתי לפה לשרת אותך. זה למעשה הרגע החשוב ביותר בחיים. בואו נוכיח את היסוד הזה. שמהי צדקות אמיתית? מהו בן עלייה אמיתי? מהי הדרגה הגבוהה ביותר בחיים? הרגע הגדול ביותר בחיים? זה הרגע הזה שבו היהודי עושה רק לשם שמיים, רק לשמו. שלא נותרת לו שום סיבה ושום אינטרס אישי. אני הוכיח את זה על היהודי הגדול ביותר, ואחר כך גם על כל אחד מאיתנו, שהדברים יהיו שייכים אלינו. נתחיל מהיהודי הגדול ביותר. הפרשה הזאת היא קרן כל ישראל וזכותם לפני אבינו שבשמיים. בכל בוקר אנחנו מפעילים פרוטקציה כדי שיקשיבו לתפילה שלנו. יהודי קם בבוקר ומתחיל את התפילה עם פרשת העקידה, והיא אחר הדברים האלה. עם הפרשה שהקדוש ברוך הוא שולח את אברהם אבינו להקוד את יצחק. אומר אברבנל, למה יהודי מתחיל את היום עם הפרשה הזו? כי הפרשה הזו היא הכרטיס ביקור הנצחי שלנו. היא הזכות אבות שעומדת לנו לפני התקיעות ברגע הגדול ביותר בשנה, מוציאים את השופר. להזכיר את העי, להזכיר את עקדת יצחק. זאת הפרשה שמזכירה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה לא יכול לזרוק אותנו. למה יאמרו מצרים? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אנחנו הילדים שלך. הקשר בינינו חוצה דורות, ימים ויבשות, אתה מוכרח להתחשב בנו. והשאלה הגדולה המפורסמת, מה יש בעקידה יותר מתשעת הניסיונות הקודמים שאברהם אבינו עבר? הרי כל חייו של אברהם אבינו היו מסכת של הקרבה, של התגברות על הרצון, של התגברות על האופי, של התגברות על ההרגל. עוד לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, אברהם אבינו מרצונו, מסר נפשו, באור כסדים. קפץ לאש של נמרוד, אחיו לא עמד בניסיון הזה. הוא קפץ לאש של נמרוד רק לשם שמיים. כדי להוכיח שיש ריבונו של עולם בעולם. נמרוד אמר, אם אתה מאמין באמונה שלך שאין עוד מלבדו, נראה אותך קופץ לאש, והאלוקים שלך ישמור עליך. אברהם אבינו קפץ לאש. ויצא מהאש שלם כמו שנכנס. אז למה צריכים להגיע לניסיון העקידה, אם כבר היה ניסיון ורכזדים, שאברהם אבינו עשה אותו מיוזמתו, לפני שהוא הצטווה אפילו? יותר מזה. פרשת העקדה הרי מתחילה. כך נא את בנך את יחידך. כך נא, כך בבקשה. קדוש ברוך הוא מבקש בבקשה. הוא הרי יכול לצוות. צו את בני ישראל. דבר אל בני ישראל. למה כך נא? למה בבקשה? מובא במדרש, בבקשה, שלא יאמרו אין ממש בראשונות. תעמוד בניסיון הזה כדי להוכיח למפרע שכל הניסיונות הקודמים היו באמת לשם שמיים. אבל אם לא תעמוד בניסיון הזה, יחשבו שגם הניסיונות הקודמים לא היו לשם שמיים. ואתה קורא את זה ומורט את השערות. יהודי שלא שמע מעולם את שם השם, ביוזמתו מעצמו קפץ לאש, ביוזמתו הקדיש את כל חייו, עבר אחר כך ניסיונות איומיים. קדוש ברוך הוא שלח אותו לארץ, מגיע רעב. הוא צריך ללכת למצרים, לוקחים את אשתו. הוא חוזר, הוא צריך ללכת למלחמה עלות. אין ילדים, עד שנולד ילד, צריכים לגרש אותו. מה קרה בניסיון העקידה, שלא קרה בכל הניסיונות האחרים? למה ניסיון העקידה הוא קרן כל ישראל, וזכותם של ישראל לפני אבינו שבשמיים? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא סופר דברים אחרת. הקדוש ברוך הוא, הקריטריון למעשה ראוי, למעשה גדול, הוא משהו אחר ממה שאנחנו חושבים. מה מונח שם? בשיחה מאוד מאוד מיוחדת, הרי מסביר פעם, נקודה כל כך מרגשת ונכונה לחיים, אנחנו יודעים עד כמה שזה אמיתי אצלנו. העקידה זה היה מעשה שנגמרו בו האינטרסים. בעקידה נגמרה האנוכיות. עקידה זה היה מעשה אחד שאברהם אבינו לא הסביע את עצמו בשום דבר. בכל מעשה אחר שאברהם אבינו עשה, הוא היה יכול להסביר, אני עושה את זה למטרה טובה. כשהוא קפץ לאש הוא אמר, אני אמות, אבל שמו של הקדוש ברוך הוא יתקדש. אני אמות, אבל כל העולם ידע שהשם אמת. אז אולי אני אמות, אבל יהיו אחרים שיראו, והם ימשיכו את המסורת, הם ימשיכו את האמונה הזו, הם ימשיכו את הדבקות שלי, את הפרסום של שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כל העולם עמד וראה. כשאברהם הלך לעקידה, אף אחד לא ראה, ואף אחד לא ידע. ולא זו בלבד, אלא שאברהם בעצם צריך לכפור בכל מה שהוא חינך. הוא חינך אנשים שאין קורבנות אדם. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבן מהאדם, להפך, הקדוש ברוך הוא רוצה תורה אחרת. והוא עכשיו צריך ללכת לעקידה, להקריב כמו עבודה זרה בדיוק. קורבנות למולך כביכול, להקריב קורבן אדם, ואף אחד לא רואה, ויותר מזה הוא צריך לעקור את הנצר האחרון. הוא צריך לעקור את האדם היחיד שיכול להמשיך את האמונה שלו. קודם שהיו כל כך הרבה שראו, אז הם למדו והם המשיכו. אבל עכשיו אף אחד לא ראה, ומי שיראה אולי ישתכנע הפוך, שאברהם אבינו לא יודע מה הוא רוצה, כי בסופו של דבר גם הוא מקריב קורבנות למולך כמו שהיה נהוג בעבודה זרה. והנצר היחיד שיכול להמשיך, הוא עכשיו הולך לעקוד אותו בידיים. לא הייתה לאברהם אבינו. מה גם כמו שאדמור הזקן מסביר במאמרים שלו, זה גם היה נגד האופי של אברהם אבינו. הוא לא היה יכול להסביע שום יצר טבעי. לפעמים אדם עושה מעשה כי הוא אוהב את זה. הוא לומד תורה כי זה חיינו, כי זאת ההנאה שלו, זה האופי שלו, זאת הקריירה שלו. אדם נותן צדקה כי הוא איש טוב, כי הוא מרגיש טוב אחר כך. לאברהם אבינו לא הייתה יכולה להיות שום הנאה, אם אפשר בכלל להתבטא ככה, כלפי לעקוד את בנו. כי אברהם אבינו היה כולו חסד. אברהם אבינו האמין באהבה. כל מה שהתורה מספרת לפני פרשת העקדה, זה פרשה שלמה של חסד. איך שהוא רץ אל המלאכים, ואיך שהוא מוסר את נפשו בשבילות, ואיך שהוא לא מוכן לגרש את ישמעאל. כל החיים של אברהם אבינו זה לשרת את השם בדרך של נתינה, של אור, של אהבה, של קירוב. ועכשיו האברהם אבינו הזה צריך למסור את נפשו לא על אהבת השם, על יראת השם. לעשות את ההפך הגמור. וירא את העיל מרחוק. אברהם אבינו רואה את זה מרחוק, זה כל כך מנוגד לאופי שלו. הוא לא יכול להבין איזה היגיון, איזה הנאה, איזה דבר טוב יכול לצמוח מלעקוד ילד על המזבח. זה מנוגד לכל מה שהוא. וגם אף אחד לא רואה, אז אף אחד לא ילמד, ואולי עדיף שאף אחד לא יראה, כי מי שיראה, בכלל לא יבין מה אברהם אבינו עושה. כשאברהם אבינו הולך לעקידה, הוא עושה מעשה אחד, שהוא רק לשם השם, שכולו לשם שמיים, ללא שום סיבה, ללא שום אינטרס, ללא שום הנאה אישית, ללא שום הגשמה אישית, ללא שום הזדהות אישית, הוא לא משביע עצמו בשום דבר. זה רגע של צדקות. רגע של צדקות זה אדם, שאתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. עד עכשיו ידעתי שאוהב אלוקים אתה, לא ידעתי שאתה ירא אלוקים. ירא אלוקים זה מי שעושה נגד טבעו, נגד אופיו, נגד האג'נדה שלו, נגד האני מאמין שלו, הוא לא יוכל להסתכל במראה, הידיעה שהוא עקד ילד. שום הנאה לא תהיה לו מדבר כזה. והוא בכל זאת עושה את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי, זה קרן כל ישראל וזכותם לפני אבינו שבשמיים. זה נכון לגבי אברהם אבינו, וזה גם נכון לגבי כל אחד מאיתנו. הגמרא מספרת סיפור מיוחד במינו, וכשאנחנו עומדים בערב פורים, בימים הסמוכים לפורים, הרי כמה הסיפור הזה מדהים. אחד הסיפורים הידועים בגמרא, התמועים בגמרא, מדרש פליאה ממש. עבודה זרה י"ח. הגמרא מספרת סיפור, מדרש פליאה, מפליא ממש, שמטמיע כל רואה וידוע, הדרשנים לא מפסיקים לדבר על הסיפור הזה. הימים הנוראים של החורבן השני, לא היו ימים רעים לישראל כימים הרעים ההם. רעב, חרב. הורגים את כל 10 הרוגי מלכות, גדולי ישראל האמיתיים, מותירים אותנו יתומים ממש. באותם ימים נכנס רבי חנינה בן תרדיון לרבו רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה חולה את חוליו האחרון, ורבי חנינה בן תרדיון נכנס לבקר אותו. רבי יוסי מסתכל על התלמיד ואומר לו, חנינה בני, אני שומע עליך לשון הרע. אני שומע עליך סיפורים לא טובים. אני שומע שאתה ממשיך להקיל קהילות תלמד תורה ברבים, והם יהרגו אותך. הם לא יוותרו לך, הם יחסנו אותך, הם ירצחו אותך, כמו שהם עשו בפועל. הרי הרגו את רבי חנינה בן תרדיון במיטה משונה ונוראה, תפסו אותו עם ספר התורה. קרחו אותו בגבילים של ספר התורה, הכניסו אותו לתוך האש. ושמו צמר גפן על ליבו כדי לעכב את החנק, לעכב את המוות. ורבי יוסי בן קיסמא צופה את זה ואומר, חנינה בני, הם יהרגו אותך. שואל חנינה, רבי, מה אני לחיי העולם הבא? הם יהרגו אותי. כשאני אגיע למעלה, כשאני אמות על קידוש השם, האם אני הולך לעולם, לגן עדן או חס שלום להפך? האם אני הולך ימינה או שמאלה? עונה לו רבי יוסי בן קיסמא, בני חביבי, כלום מעשה בעלייתך. ספר לי מעשה טוב שעשית, סיפור מהחיים, אני יודע לאן אתה הולך. חושב רגע רבי חנינה בן תרדיון ונזכר. הוא היה גבאי צדקה. והוא מספר פעם בפורים, אחרי המגילה בליל פורים. אין הרבה מה לעשות, יהודים חוזרים הביתה. עשיתי סדר, אולי מתנות לאביונים, עשיתי סדר עם הכסף. ונפל שם שטר שלא ידעתי לאן שייך, לכיס הימני של הארנק, שזה כסף פרטי, או לכיס השמאלי, שזה כסף של פדיון שבועים, של צדקה, של מתנות לאביונים. לא התלבטתי, יהודי אחר היה עושה יחלוק, הוא 50 לפה, 50 לשם, לקחתי את הכסף, נתתי הכל לצדקה. שומע את זה רבי יוסי בן קיסמא, נותן חיבוק לתלמידו, ואומר חנינה בני, אתה הולך לגן עדן בוודאי. כל אדם ששומע את הסיפור הזה נדהם, מתפוצץ. רבי חנינה מסר נפשו ללמד תורה ברבים, לא להפסיק את לימוד התורה בירושלים. להראות לתלמידיו דוגמה שהתורה היא חיינו, כמו רבי עקיבא ופפוס בן יהודה. בסופו של דבר הוא מצא את מותו עם גבילים של ספר תורה במיטה משונה. זה עוד לא מביא יהודי לחיי העולם הבא. אבל כשפעם הוא נתן 100 שקל לצדקה בלי לחשוב, זה מביא אותו לחיי העולם הבא. הרי כל אחד מאיתנו נתן 100 שקל לצדקה בלי לחשוב. איך אפשר להבין את הסיפור? מה הקריטריון? איך הקדוש ברוך הוא שוקל שם? במוזניים של כל מידות. מה עומד שם? אנחנו הרי מכירים את הדיון הגדול בראש השונה. יש רמב"ן ארוך כידוע. איך אפשר להגיד שהצדיקים יוצאים זכאים בדין והרשעים נכתבים למתחס ושלום? הרי אנחנו רואים שרשעים חיים והחיים שלהם מלאים ומדושני עונג. אז מה הפשט שביום בראש השנה וביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא שם את הרשעים בספרם בספר השחור? וידועה התשובה, יש רמב"ם, רמב"ן, שהקדוש ברוך הוא שופט לפי הכללים שלו. המשקל שם למעלה בגן עדן זה לא בדיוק הכללים שלנו. הקילו, הגרמים נספרים אחרת. הוא יודע מה מעשה ראוי ומה מעשה לא ראוי. הנה לנו דוגמה. המאה שקל לצדקה, הוא יכניס יהודי לעולם הבא, והמסירות נפש ללמד תורה ברבים לא. מה מונח כאן? יש וורט מיוחד במינו, יסודו ברמב"ם, פירוש המשנה עז. והאדמור הזה כן מרחיב בו בתורה אור. יהודי נכנס לגן עדן, כשהוא עושה מעשה אחד לשם שמיים. כשהוא פעם אחת זוכה בחיים, לעשות מעשה שכולו לכבוד הקדוש ברוך הוא. כל עוד רבי חנינה לימד תורה ברבים, זה לא אומר שום דבר, אולי הוא אוהב ללמד תורה ברבים. אולי זה הטבע שלו. אבל כשהוא נתן צדקה בלי לחשוב, זה בוודאי היה לשם שמיים. למה? אומר אדמור הזקן, נקודה מיוחדת במינה. כי בדרך כלל יהודי מתמיד, יהודי שלומד תורה ביום ובלילה, הוא יהודי של מראה שחורה. הוא יהודי שלא מבקש כלום לעצמו, וגם לא נותן כלום. מי שלא מבקש שום דבר, אין לו עונג בכסף, אין לו עונג בעולם הזה, אז הוא גם לא נותן הרבה. מבקשים ממנו, לא חשוב אצלו כסף, אז גם לא חשוב אצלו לתת כסף. יהודי שלימוד תורה בהתמדה הוא בדרך כלל אדם של מראה שחורה. הוא מצונן בטבעו. אדם כזה לא מבקש הרבה וגם לא נותן הרבה. פה אנחנו רואים יהודי כמו רבי חנינה בן תרדיון. שהיה אופי מתמיד ואופי סגור ואופי לעצמו, ולא מבקש שום דבר. כשהוא למד תורה זה עוד לא אומר שום דבר, אולי זה האופי שלו. אבל אחר כך כשבצדקה הוא מגלה פזרנות, כשבצדקה הוא מגלה רוחב לב, זה בוודאי לא מהטבע. זה בוודאי כולו לשם שמיים, כי בצדקה לא משחקים. כי צדקה צריך לתת, כי זה גורם עונג למטה ועונג למעלה. כי כשהקדוש ברוך הוא רואה שיהודי נותן צדקה, מתפשט עונג גדול בכל העולמות, ליחד הקודש בריך הוא שכינתי. קדוש ברוך הוא מתייחד עם העולם הזה, כשיש למטה נתינה וקבלה, אז למעלה נהיית נתינה וקבלה. נהיה ייחוד של הקדוש ברוך הוא והעולם הזה. על זה יהודי נכנס לעולם הבא. אומר לו רבי יוסי בן קיסמא, תספר לי סיפור אחד, לא שעשית מה שאתה אוהב, לא שעשית מה שנוח לך, לא שעשית מה שאתה רגיל, שנתת לקדוש ברוך הוא משהו שאתה לא רגיל, משהו שהוא מעבר ליכולות שלך, שהוא מעבר לרגילות שלך. אז זאת הנקודה. וזה שייך לכל אחד מאיתנו, להיות בין עלייה מועט כזה. בין עלייה שכל כוונותיו הם למעלה-מעלה. בין עלייה שרוצה לטפס למעלה. זה שייך גם אצלנו. הצדיק הגמור, שאמר עליו רשבי, בין עלייה מועט שבדור, בדור, כל החיים שלו הם כאלה. 100% מהמעשים שלו הם כאלה. אנחנו זוכים, כלום מעשה בא לידך. אולי בחיים יש מעשה אחד, שניים, שיהודי נתן בלי שום גשמק, בלי שום אינטרס, בלי שום הנאה, בלי שום הזדהות, הוא פשוט עשה כי זה מה שצריך לעשות. הגיע ערב יום כיפור, והוא ניגש ליהודי וביקש ממנו סליחה. הוא לא רוצה ולא נוח לו, אבל הוא יודע שיש יהודי בבית הכנסת שכאוב בגללו, שפגוע בגללו. ולמרות שהוא חושב שהוא צודק ולא הוא, אבל זה לא משנה. הוא ניגש אליו בערב יום כיפור שיהודי ייכנס ליום כיפור רגוע. הוא ניגש אליו ואמר לו, אני מבקש ממך סליחה, לפני כמה חודשים רבנו, התקוטטנו, דיברתי לא יפה, לא הייתי צריך לעשות את זה. הוא עושה את זה לשם שמיים, הוא מקבל את שכרו. יש סיפור מיוחד במילואים הבעל שם טוב, שכל כך מצדיק את זה, שכל כך מסביר את זה, מוכיח את העניין. סופר על הבעל שם טוב שהיה לו זוג חסידים, שלא היו לו, לא היו להם ילדים. וכל מה שהם עשו, הם ביקשו והתחננו ואין ילדים. וכל פעם הם נכנסים אצל הבעל שם טוב, באים אצלו לשבועות, באים אצלו לשמחת תורה, באים ליום כיפור, מתחננים. והוא לא מברך אותם, כי הוא רואה שהמזל שלהם סגור. פעם אחת הם נכנסו אליו לחדר, והם התחילו לבכות שהם לא יצאו מפה, עד שהבעל שם טוב הבטיח להם ילדים. הבעל שם טוב ראה את הכאב שלהם, את הכאב של האישה. הוא ראה את הזקנה שקפצה על הבעל, והוא נתן כל מה שיש לו. הוא הבטיח להם שהשנה יהיה להם ילד. נו, צדיק עוזר וקדוש ברוך הוא מקיים. קדוש ברוך הוא עכשיו כביכול צריך לקיים את זה. אין ברירה, צריך לפתוח להם את המזל ולתת להם. בלילה הבעל שם טוב חלם שהוא עשה משהו שאסור לו היה לעשות. כי למעלה נקבע שלא יהיה להם ילדים. וכיוון שעכשיו הוא הכריח כביכול את בית דין של מעלה לפתוח להם את המזל, הוא יצטרך לשלם על זה בעולם הבא שלו. הוא יפסיד את העולם הבא שלו בשביל לתת להם את הזכויות שהם יוכלו לקבל ילדים. הבעל שם טוב התעורר, נזכר בחלום הנורא בלילה הזה, בפסק של בית דין של מעלה, שהוא לא יהיו לילדים, והוא הרים את העיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, נו, אז עד עכשיו עשיתי אולי, אולי בשביל משהו, בשביל העולם הבא, ועכשיו אני אעשה לגמרי לשם שמיים. עכשיו כל מה שלי יקיים מצוות, זה יהיה גלט בשבילך, זה יהיה הכל בשבילך, זה יהיה מוחלט בשבילך. זה הפשט בין עלייה מועד שבדור. צדיק הוא מי, קודם דיברנו, שהוא כובש את הרע. ועכשיו אנחנו מדברים על דרגה גבוהה יותר, שלא רק שהוא כובש את הרע, אלא שכל מהותו, אני יודע אם היא גבוהה יותר, אבל היא מקבילה לעניין הזה, שכל מהותו, כל כוונתו בעולם, זה פשוט לשרת. פשוט לעמוד בפני ריבונו של עולם ולהגיד, אני שלך, כל מה שיש לי זה ממך, ואני עומד ומשרת אותך בכוונה גדולה, ברצון גדול, באהבה גדולה. אני אסיים את השיעור הזה, אני רוצה לומר כמה מילים, שאדמור הזה כן ככה נכנס פה בעומק בסוף הפרק, כבר לא נוכל להאריך בזה, זה גם נקודות עמוקות מאוד בקבלה, אבל אני רק אומר את זה בפשטות. לשם שמיים, שתי המילים השגורות ביותר בפיו של יהודי, לשם שמיים. הוא מקיים את המצוות לשם שמיים. אבל מה בדיוק רצון השם במצוות? קצת מגוחך לדבר על זה בחמש דקות האחרונות, אבל בסדר. זה מה שיש לנו, אז יהיה מעט המכיל את המרובה. מה הפירוש לשם שמיים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אני מניח תפילין לשם שמיים, כי זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אבל מה הוא רוצה? למה הוא רוצה? בוא נעמיק יותר בתוך הפשט הזה, הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה הרצון שלו מאחורי המצוות? אז נאמר את זה בקצרה ממש. אם נשים לב, יש פלא גדול בסדר של מעשי המצוות, במבנה של מעשי המצוות. פלא עצום, זה המהות של מבנה המצוות. בשורה אחת, הרעיון של המצוות הוא, איתך בכל מקום, בכל שעה, בכל איבר. הייחודיות של תרי"ג המצוות, המהות של תרי"ג המצוות, זה לכל מקום, לכל זמן, לכל שעה, לכל מעשה, לכל חוויה, בכל איבר בחיים. בכל מפגש, בכל חוויה בחיים. אם אני מחלק את תרי"ג המצוות, איך אני מחלק אותה? הגמרא במכות אומרת, 365 לאווים כנגד ימות החמה. שיהיה מצווה לכל יום. 248 מצוות כנגד 248 איברים. בצורה אחרת, אם אני אחלק את המצוות, אני אראה שיש מצוות שנוגעות בכל הרבדים של העולם. יש מצוות בדומם, דם יקיים מצווה עם הדומם, על השולחן, עם לולב. יש מצוות שאדם מקיים עם חי. יש מצוות שאדם מקיים עם צומח. יש מצוות שאדם מקיים באדם, במדבר. יש מצוות לשמחה, יש מצווה לעצב, יש מצווה ללידה, יש חס שלום מצווה להפך החיים. לכל חוויה בחיים, לכל יום, יש מצוות ליומים רגילים, יש מצוות לחגים, יש מצוות לימי החול, יש מצוות לשבתות. יש מצוות לירושלים, יש מצוות לכל העולם. בכל חוויה שיהודי חווה, הוא נכנס לעסק, יש לו מצווה, הוא יוצא מהעסק, יש לו מצווה, הוא יושב בעסק, יש לו מצווה. לכל חוויה שיהודי חווה, יש מצווה שמלווה אותו. זה היה לשם שמיים. רצון השם, שבכל מקום שיהודי יהיה, אנחנו מכירים את הביטוי החריף הזה של קורח. קורח יצא להתקפה נגד משה רבינו, והוא מאוד הצליח. הוא סחף אחריו את כל ראשי העם. 250 ראשי עדן ששם. מה היה הקמפיין שלו? מי היה הפרסומאי של קורח? מה הוא אמר? סתם שנאה, דתן ואווירם. זה לא היה מצליח נגד משה רבינו. מה הוא אמר? מה הוא טען? מה הייתה הטענה שהלהיבה את ההמונים? אומר המדרש שהוא תקף בדיוק את הנקודה הזאת. די, עשית לנו כאב ראש עם המצוות האלה. הגזמת עם המצוות האלה. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. די, הרבית עלינו מתורה ומצוות. המדרש אומר שלקורח, שהיה כנראה קמפיינר טוב, היה חתיכת מסיפור שהוא היה הולך איתו. הוא אומר, הייתה פה אישה אלמנה, שהייתה לה שדה. זה היה סתם שטות, כי במדבר עוד לאף אחד לא היה שדה. אבל אתם יודעים, בשביל קמפיין לא צריך שזה יהיה אמת. מספיק לעשות רע על הלב. מספיק להסיט. הוא אומר, הייתה פה אישה שהיה לה שדה. והיא באה לזרוע את השדה, אומר לה משה רבינו, תזכרי, אסור לך לזרוע כליים. היא באה לחרוש, אסור לך לחרוש כליים. היא באה לקצור, את צריכה לתת תרומות ומעשרות במקרה לאח שלי, הכהן. נו, היא אמרה, אני כבר התפטר מהשדה, לא יכולה לקחת במצוות, אני אקנה שני כבשים, שני גדיים. אז הוא בא ואומר לה, תשמעי, את צריכה ראשית הגז, ואת צריכה לתת את הבחור לכהן, ואת צריכה לזרוע לחיים בקיבה לכהן. הוא לא נותן לנו לחיות את משה רבינו הזה. אבל אנחנו שאנחנו יודעים שהתורה היא אמת, ומשה רבינו, כל מה שהוא אמר, זה הכל משמיים, אז מה באמת המטרה של הקדוש ברוך הוא בזה שהמצוות ילוו אותנו כל רגע? והאדמור הזה כן מגדיר את זה פה בסוף הפרק בשלוש מילים, ליחדה קודשבריך ושכינתי. המטרה של המצוות זה לייחד את הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו אומרים בבוקר לשם ייחוד קודשבריך ושכינתי, יש אומרים את זה לפני כל מצווה, אדמור הזה כן תיקן שיאמרו את זה בבוקר, בשביל כל היום, אבל המטרה של קיום המצוות, זה להשכין את הקדוש ברוך הוא למטה, לעורר ייחודים, לעורר חיבורים שיגרמו לקדוש ברוך הוא להיות למטה. והפיזור של המצוות נועד לכך שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו בכל מקום. שכשיהודי נכנס לעסק, הוא ייצג את הקדוש ברוך הוא. כשהוא יוצא מהעסק, אתם עדיי נאום השם. שבכל מקום שהוא הולך, בכל מקום שהוא נמצא, יראו, אתם ממלכת כהנים. אתם משהו מיוחד, אתם מייצגים את המלך, כמו שאמרנו, כמו אותו ארמון של המלכה באנגליה. אם כן, כל הנקודה של מעשי המצוות, זה להשכין את הקדוש ברוך הוא בכל מקום ובכל פינה בעולם, ואצל הצדיק זה מלווה אותו בכל רגע, זה 100% מהחיים שלו, המטרה שלו היא לשם שמיים, וכמו שהתחלנו, אנחנו שייכים לזה לפחות בזה אירנפין. אם לא חיים שלמים, אבל לפחות מעת לעת, כשיש ליהודי ניסיון ויש ליהודי שאלה מה לעשות, שיזכור, דווקא המעשה הזה שהוא נראה בלי חשק, בלי הזדהות, בלי הבנה, דווקא הוא המעשה הזה שפותח לנו שערי שמיים, כי כל כולו הוא לשם שמיים, לכוונה עליונה, כדי להשכין את הקדוש ברוך הוא בתחתונים, ליחדה קודשבריך ושכינתי.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.